שלום, אני עופר ליברגל.
כאן פמלוטין.
ואיתנו נמצא
נחמן אינגבה. בוקר טוב.
והסרט שנדבר היום, 8.5 של פדריקו פליני. בעצם השבוע נדבר על 8.5 ושבוע הבא על בלו-אפ לפי התכנון, ויוצא אולי במקרה אולי לא, שאנחנו מדברים על שני במאים איטלקיים.
שני הבמאים האיטלקיים.
שלא רק הם הבמאים האיטלקיים, אני תמיד שמעתי, אני לא גדלתי בשנות ה-60, אבל שמעתי שבאותה תקופה הייתה סוג של מלחמת אסכולות.
כן, מלחמת טעם. אסכולות, טעם, העדפה.
או שאתה במחנה פליני, או שאתה במחנה אנטוניוני. אתה יכול להגיד באיזה מחנה, אתה בחרת בשניהם, אז...
אני בחרתי בשניהם, אבל אני במחנה אנטוניוני. אני מעריך את הקולנוע, נאמר, המופשט, ובמידה מסוימת האינטלקטואלי של האנטוניוני, על פני הקולנוע המאוד מאוד ספונטני של פליני. קולנוע, אני אגדיר אותו כקולנוע אינטואיטיבי, זאת אומרת, יש שתי אסכולות בכלל באומנות, אלה שמעדיפים דברים שבאים מהמוח, ואלה שבאים, מעדיפים דברים שבאים, כמו שאומרים באנגלית אמריקאית, מהמעיים, מהבטן אצלנו. פליני נראה לי כבמאי שיוצר מהבטן, אנטוניוני ברור לי שהוא במאי שיוצר מהאינטלקט. ואני חסיד האינטלקט.
למרות שלמשל שבוע שעבר דיברנו על פרסונה, וכמה שלמרות שזה סרט אינטלקטואלי, מה שמרגש אותך יותר למשל באלן רנה, בברגמן זה הרגש.
אז נכון, בכל אחד מאיתנו יש סתירות פנימיות, והנה מצאת הסתירה הפנימית.
ומה מיוחד בכל זאת אז ב8.5 שהייתה?
קודם כל נזכור שזה סרט על כלום ועל הכל. כיוון שזה סרט על כלום, הוא מתעד משבר יצירתי של אומן שאין לו מה להגיד, אז כמו אצל מוצרט מספר 530 ברשימת קשל, או ברשימת יצירות בטהובן, זה 8.5 ברשימת יצירות פליני, כי הוא לא יודע איזה שם פוזיטיבי, הוא יודע, אבל כאילו זה לא נכון לקרוא באיזה שם פוזיטיבי ליצירה, כי כמו שאמרתי, על משבר, היא על אפס יכולת ליצור. ואני חושב שזה פתרון מאוד יפה, כאילו לקרוא לסרט כזה במספר. וזה אומר שלפני כן הוא עשה 7 סרטים ארוכים וכמה סרטים קצרים, שהוא מעריך אותם בחצי, ולכן זה מספר 8.5. פתרון יפה לצאת מהמצוקה, ממצוקת היצירה שלו. עכשיו, יכול להיות שכל מצוקת היצירה הזאת היא מדומיינת.
זה מה שרציתי לפליני.
זה מה שרציתי לשאול. זה מתאים מאוד לפליני. אבל לעזאזל, שתהיה מדומיינת או לא שתהיה מדומיינת, העיקר שיצליח להעביר בצורה כל כך מושלמת, אפשר להגיד, את הרעיונות שלו. הסרט בא אחרי ההצלחה הקופתית הגדולה ביותר שפליני זכה לה אי פעם בקריירה שלו, אחרי שהוא עשה את הדולצ'ה ויטה. הדולצ'ה ויטה מייצג איזה תת ז'אנר של עודף אמירה, בניגוד למה אמרתי ש8.5 זה על הכל ועל הלא כלום, של עודף אמירה אצל פליני. אתה לא מצפה מבמאי כמו פליני שיהיה לו מה להגיד כל כך מורכב על העולם. ויש לו קבוצת סרטים שאני קורא להם סרטי אפוקליפסה. זאת אומרת, סרטים שמדברים על סוף העולם, אבל יותר נכון על סוף של תרבות. רובם הם סרטים היסטוריים. אני כרגע זוכר 3 סרטים היסטוריים כאלה. סטיריקון, סופה של האימפריה הרומית, סופה של רומא העתיקה, סופה של התרבות הרומאית. אחר כך אני זוכר, אני לא הולך לפי הסדר הכרונולוגי, אני זוכר את קזנובה, סופה של התרבות הקלאסית, סופה של המאה ה-18, סופה של התרבות האריסטוקרטית, והתחלת תרבות ההמונים, אם תרצה, בעקבות המהפכה הצרפתית. אחר כך אני זוכר את והספינה שטה, סופה של המאה ה-19. כאילו תרבות שלמה הולכת לטמיון עם מלחמת העולם הראשונה, ושם יש את המהגרים, אם אני לא טועה, היוגוסלבים או הסרבים, שמתארים את התחלת תנועת ההגירה, את מותה של מדינת הלאום והקמת המדינות הרב תרבותיות, כמו ארצות הברית, אוסטרליה, דרום אפריקה, במידה מסוימת אפילו ישראל עם הפועלים הזרים וכדומה וכדומה. וכמובן דולצ'ה ויטה, שהוא היחידי מבין ארבעה, שעושה כאילו בהווה ולא בסיפורים על העבר. זה מותה של האירוניות, אבל האירוניות בת המאה ה-20. וכאילו ציפית, כיוון שהסרט הזה הצלחה כל כך גדולה, ציפית מפליני שימשיך לעשות סרטים שמציגים איזו עמדה מורכבת כלפי העולם. ולא, הוא מתכנס בתוך עצמו. ומדווח לנו על עולם פנימי, עולם של משבר יצירתי. והחשיבות של הסרט זה שהוא מאמץ טכניקה סיפורית חדשה, שנכנסת בדיוק אז לקולנוע, שנה, שנתיים, שלוש קודם לכן, מה שאנחנו קוראים בספרות זרם התודעה.
עכשיו, זה התגלגלות, השתלשלות מעניינת של הקריירה שלו, כי הסרטים שהפכו אותו לבמאי ידוע או מוערך, זה היה לסטרדה ולילות קביריה, זאת אומרת...
הסרטים הפיוטיים, הצ'פלינים, הסרטים עם ג'וליאטה מסינה, הסרטים הקאמריים.
זה משהו אותנטי וכנה ומתוק אולי אפילו, למרות שכאב, כואב גם.
נכון, לא רק מתוק וכואב, אלא גם מין ניסיון להעלות עולם של ילדות, עולם של תפיסות, עולם פרימיטיביות. בקיצור, עולם של פיוט ראשוני.
ויש איזשהו, כמו שברגמן בעצם מחדש את עצמו, ומתפתח, האם יש ערך או מה הגישה שלך לשינויים האלה או לתקופות שעובר במאי, כשאתה רואה במאי שפתאום מביא משהו חדש מעצמו, מה הערך של זה, ואם אולי יש בשמונה וחצי את הערך הזה שהופך אותו אולי לסרט של פליני הכי חשוב, דווקא כי הוא שונה או מתחיל איזה תקופה
שונה. אני לא בטוח שהוא שונה, כי כשאתה מדבר על תקופות ישנה גם תקופת שמונה וחצי, אלא אותה יודע, כולנו יודעים שיש לסרט הזה אחות תאומה או אח תאום שנקרא ג'וליאטה של הרוחות, ספיריטי, זאת אומרת של המצב הפנימי, ולפחות שני הסרטים האלה מאוד דומים זה לזה, ולכן הם יכולים להוות תת ג'אנר ביצירה של פליני. אני חושב שפליני, אם הגדרתי אותו, אם אני צודק בהגדרה שלי שהוא יוצר אינטואיטיבי, זאת אומרת, הוא לא יוצר מתוך איזה ניתוח, נגיד, של המצב ההיסטורי או החברתי או הפוליטי. הוא יוצא מבפנים. ואני שוב מניח שבמאי כל כך יצירתי כמו פליני, שנראה בסרטים הקודמים שלו שהכל בא לו בקלות. זאת אומרת, שהוא יוצר באופן באמת הכי ספונטני. זאת אומרת, שיש לו כל כך הרבה מה להגיד, והוא תמיד מוצא את האופציה על מה הוא יעשה את הסרט הבא, כאילו נקלע בפעם הראשונה בחייו למשבר יצירתי, ואני מניח שבשבילו זו תופעה מאוד מאוד קשה. וכיוון שפליני גם תואם שורה מספר שיריה של רחל המשוררת שלנו, הוא במאי של רק על עצמי לדבר ידעתי, אז הוא מוציא מתוכו את התחושה הפנימית הזאת של משבר יצירתי, והוא מחפש דרכים כיצד לבטא אותה. אני לא חושב שזה משהו מתוכנן, זה משהו שנובע באמת ממצוקה. תראה, אדם נמצא על פסגת העולם, הוא עשה את דולצ'ה ויטה, הוא זוכה להצלחה, העולם סוגד לו. סוגד לו זאת לא מילה, הוא נחשב לבמאי כאילו הכי מעניין בתקופה שהוא גומר את דולצ'ה ויטה. הוא מרוויח, מה אני אגיד לך, השדות של כסף, כן, זה סרט פופולרי ומצליח. ואז נופלת לו ההפקה הבאה. נופלת לו, הוא באמצע ההפקה הבאה.
של מה, אתה זוכרת?
לא זוכר, אבל לפי שמונה וחצי זה אמור להיות מדע בדיוני. ועוד הפעם, מדע בדיוני מתאים מאוד לפליני ברגע המסוים הזה, כי מדע בדיוני, אתם יודעים, מדע בדיוני הוא לעתים קרובות חיובי, אבל לרוב הוא אפוקליפטי. הוא מתאר מצב של סוף ציביליזציה. וכאילו מתאים לפליני אחרי שהוא עשה את סוף הציביליזציה העירונית של המאה ה-20, לתעד איזה אירוע עוד יותר אפוקליפסי. אתה זוכר, בשמונה וחצי, כאילו הסרט הפנימי, המדע בדיוני, הוא על סוף העולם, ועל קבוצה של אנשים שיוצאים בחללית לכוכב אחר, אולי כדי לחדש את הקיום האנושי בתנאים אחרים. וכשנופלת לו ההפקה, הוא נכנס לדיכאון קיצוני, שהוא לא יכול לצאת ממנו, ואז אתה עושה את הדבר הפשוט ביותר. מהמקרו, מהגדול, מסוף העולם, אתה הולך אל הפנים, אל עצמך, אל החוויות הכי ראשוניות, מה הרגשת כשהיית תינוק, או מה הרגשת כשהיית ילד קטן, איך זה מסתדר עם המצב שכרגע אתה נמצא במשבר כל כך קיצוני, מה הקשר בין ילדותו של אדם לבין בגרותו, או מה הקשר בין עולם המציאות לבין עולם היצירה. כל הנושאים האלה כאילו מתחילים לצוץ, הוא לא יודע לתת להם צורה, ולאט לאט הוא מחפש צורה, ולטעמי גם מוצא צורה.
איזה סוג של סוף מתאר 8.5? כי יש תחושה של המשך של שכן 8.5, למרות שלא שייכת אותו בהכרח לסרטים אפוקליפטיים, הסוף של 8.5, כל המהלך של משבר ומבוי סתום, הוא כן...
אבל הוא פותר אותו באותה דרך שהוא פותר אותה תמיד, את התחושה הזאת של מבוי סתום. הדרך היא מאוד מאוד אינטואיטיבית, היא באה מבפנים. הוא מוציא את הילד הקטן שבנשמתו, את אותו ילד קטן שעשה את הפיוט הזה שדיברנו עליו, הצ'פליני. המושג צ'פלין מתקשר בדרך כלל עם ילדות, וג'וליאטה מסינה תמיד נפלאה בתיאור דמויות שלא התבגרו, גם היא בת 60, היא מוצגת כדמות מאוד מאוד ילדותית, ולכן הוא מוציא את הילד שבתוכו הוא נותן לו שרבית, והילד שבתוכו מתחיל להנהיג או להוביל את כל הדמויות החצי שלמות, הלא מושלמות, הלא בנויות כהלכה, הוא מתחיל להרקיד אותם על רקע של ילדות, על רקע של קרקס, והסיום הוא סיום הזוי, הוא סיום חלומי, כי פליני יודע שאי אפשר לתת סיום מציאותי שיפתור את המתח הגדול, את התהום הגדולה שבתוך נשמתו. ולכן הוא אומר, כמו שילד בוכה תוך שנייה צוחק, אני אחזור כאילו לעולם הילדותי. אני אפתור את הבעיה באופן, נקרא לזה, פיוטי, או באופן...
משחקית.
כן, הזוי. וכמובן אי אפשר שלא להזכיר את המוזיקה של נינו רוטה, שנותנת לכל העניין הזה עוד מימד.
זאת אומרת, זה סרט שמסתיים בהתאבדות, במוות, אבל הוא מלא חיים.
הוא מלא חיים, והוא חוגג בעצם את החיים. ואת היצירה.
לחזור לידותיות, זה משהו שגם נמצא אצל הגיבורים הגברים של פליני הרבה, אם כי בצורה אחרת. הוא מוקסם מהידותיות שאשתו מגלמת, אבל מאוד מוטרד מהגברים שלא מצליחים להתבגר. אם זה הבטלנים, זה סרט נגיד הראשון שלו שפרץ אולי תודעה, ואם זה לדולצ'ה ויטה, זה גבר שלא... לא מסוגל להגיע לבגרות של העולם שבו הוא מתפקד ואותו הוא מתעד. ובדה רבה גם 8.5 זה גבר כזה, גם בצלות שלו כבוגר, ולא רק בצלות שהוא חוזר לילדות.
שוב, ההגדרה של פליני היא באמת אותה שורה של רחל, רק על עצמי לדבר ידעתי. הוא עוסק בדמותו שלו ומשכפל אותה. הוא משכפל אותה בכל הדמויות. אני אפילו ארחיק לכת ואומר שאת הצד הנשי שבו הוא משכפל בדמויות הנשיות. והרעיון שאתה משכפל את הדמות שלך הוא סוגיה, נגיד לגבי יצירות של אומנים גדולים. אתה מצפה משייקספיר שלא ישכפל את עצמו, אלא שיבנה דמויות שונות אחת מהשנייה. שיבנה גם את המלט וגם את המלך ליר. גם את המלך ליר וגם את מקבה. זאת אומרת שיצא מתוך עצמו ויבנה דמויות חיצוניות לו. לעומת זאת, מאנשים שעובדים, כמו שקראתי לפליני, באופן אינטואיטיבי, אתה מצפה שהוא יחזור ויבנה את אותו הדמות. במידה מסוימת, ג'וליאטה מסינה הנשית מגלמת היבט מסוים של פליני עצמו. זה מזכיר לו גם את צ'פלין, מה שצ'פלין ידע לעשות זה לשכפל את הדמות של הנווד בילדים, בנשים, בדמויות דומות לו. היום יש לנו דוגמה נפלאה לכך, וודי אלן. זאת אומרת, זה הדמות שלו, בין אם ישחק אותה ליאונרדו דיקפריו, או, 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 או קנט ברנה, או...
אוהן ווילסון.
או אוהן ווילסון. את הדמות הזאת הוא יודע, כן? זה, הוא יודע לבנות אותה, והוא מכניס אותה לאלף וריאציות שונות. אתה הולך לוודי אלן כדי למצוא את אותה דמות פעם נוספת. וכאשר הוא מנסה לבנות דמויות אובייקטיביות שונות מהדמות שלו, אני לא יודע מי זה וודי אלן במציאות, אבל הדמות שהוא בונה בסרטים שלו, בדרך כלל התחושה שלך היא של כישלון. לא הצליח.
לא תמיד, מרשת.
בדרך כלל אמרתי.
שושנת קיר הסגולה, והוא ידע גם...
נכון, אבל בדרך כלל.
נלך ל-8 וחצי, אני רוצה לדבר עליו אולי מהסוף להתחלה, דיברנו קצת על הסיום. הצנה הובה עליי מגיעה רגע לפני הקריסה שלו במשרד עיתונאים. זה המפגש עם השחקנית קלאודיה קרדינלה, ששם הוא מציג לנו מה זה כוכבת קולנוע בצורה מאוד יפה. היא אור. הם נוסעים ביחד במכונית, והיא כולה מוארת, והוא כולו באפלולית. וזה נמשך גם כשמוצאים אחות הכל הצנה. ויש משהו מאוד מחושב פתאום בצנה הזאת, בסיקוונסים של פליני. בכלל, פליני, אני זוכרים אותו יותר בסיקוונסים מאשר את המכלול. ויש לו גם סרטים כמו רומא, שאין מכלול. פשוט קופץ מדבר לדבר. יש לך איזה צנות אהובות שאתה זוכר מהסרט?
תראה, הכל סובייקטיבי, כי התגובה שלנו לפליני גם כן אינטואיטיבית. כל אחד מתחבר כשהוא רואה סרט של פליני עם שני אלמנטים לדעתי. האחד עם הילדות הפרטית שלו, כל אחד מאיתנו הלא נזכר בילדות שלו, ובמובן יותר רחב פליני עוסק בילדות של הקולנוע, כן? כי הוא לא יכול להתגבר על ההשפעות הגדולות על האומנות שלו, שהן אומנות רום קולנועית כמו הקרקס. הקרקס מופיע גם ב-8 וחצי, כמו שהוא מופיע בכל הסרטים האחרים. ועוד הפעם אני לא יכול להימלט מהצ'פליניות, שקיימת גם ביצירה כל כך מורכבת כמו 8 וחצי. אני מאוד אוהב את סצנות הילדות, את הסצנות שלו עם ההורים שלו, הניסיון שלו לפרק את מערכת היחסים שלו בין אביו ואימו והוא, למשל בסצנת בית הקברות, כאשר הוא פוגש את ההורים בתחילת הסרט, או בסצנה שהוא מדמיין את ההרמון שלתוכו הוא נולד, ההרמון הנשי. אבל אם אתה שואל על סצנה ספציפית, אני נורא אוהב את הסצנה שבה מבקר אינטלקטואלי שאותו הוא שכר כדי שיעזור לו בכתיבת התסריט, כי הוא ברמה כזאת שבו הוא צריך גם עין אינטלקטואלית, מתחיל לבקר אותו באופן קיצוני, כשהוא נוקט נקיטת עמדה, נקרא לה שמאל אינטלקטואלי, ואז הוא פשוט בכוח הדמיון הורג אותו, מנטרל אותו, כן, רוצח אותו. זה סצנה שאני אוהב, גם משום שאני מוצא בה את עצמי. זאת אומרת, אני נוטה לחשוב שגם לי יש את הסממנים הנודניקיים של מבקר אינטלקטואל. שמאלני.
אז איך זה... וזה אתה יכול לראות איך מישהו היה רוצה להרוג אותך, אתה מרגיש את ה... איך... סליחה על העמקה.
בוודאי שכל אחד מאיתנו מרגיש תחושה של אי נוחות כאשר הוא מגלה נגיד יחס שלילי כלפיו, ולכן לדמיין שמישהו רוצה להרוג אותך, כן? אנחנו כולנו מכירים מבקרים ישראלים מבקר קולנוע ישראלים שמבוקרים שלהם התנהגו כלפיהם באלימות כלשהי, אפילו בארץ הקטנה שלנו. אמנם אלימות קטנה, אבל אלימות קטנה יכולה לבשר גם אלימות גדולה. ולכן את התחושה הזאת שחש פליני, זה גם סוג מסוים של דחייה, של תאוב מדרך או משיח אינטלקטואלי, באומנות שבעיניו היא כל כך לא חייבת לעמוד לביקורת, נקרא לזה מופשטת או אינטלקטואלית.
יש לי שני כיוונים, אחד לאחורה ואחד לקדימה. לאחורה זה שאנחנו מדברים הרבה על צ'פלין, ובעצם ברשימה שלך אין צ'פלין, ומסקרן אותי לראות במאי שבכל זאת הוא כל כך משמעותי, אבל זה לא רק ברשימה שלך, אני לא יודע אם היה הרבה צ'פלין בכלל.
אורות הכרך נכנס למקום ה-50 הגדולים ברגע האחרון.
אז דווקא דרך פליני, איך אפשר להגיע, איך אפשר להסביר לעצמנו את העובדה הזאת שצ'פלין, שהוא דמות כל כך מרכזית בתולדות הקולנוע וכל כך משפיעה, ורואים את זה גם דרך פליני, הוא בעצם, בסופו של דבר, צריך להחליט על הטובים ביותר, צ'פלין נותר בחוץ היום.
תראה, אני מלמד תולדות הקולנוע, ובתור שכזה, אני גם צריך להסביר את זה, ולי יש הסבר פשטני, אבל במידה רבה נכון. צ'פלין הוא יוצר בן זמנו, וכיוצר בן זמנו הוא עסק בעיקר במצוקות חברתיות, ובהזדהות עם המקופחים, ובתינה, בביקורת כלפי המקפחים, כלפי אלה שדנים את המקופחים לקיפוח. אני טוען שהעולם הזה פס מן העולם. זאת אומרת, אנחנו כולנו בעולם המערבי חיים באיזה סוג של רווחה חברתית וכלכלית, ולכן לחשוב שהנושא הזה של הדיכוי הכלכלי של השכבות הדומיננטיות את השכבות הנמוכות הוא קצת מיושן. ולכן אנחנו מעדיפים, ותעזור לי גם לזכור איפה הוא מופיע ברשימה הזאת, אנחנו מעדיפים היום את בסטר קיטון. אנחנו מעדיפים מישהו שנלחם לא נגד מציאות חברתית, אלא נגד הטבע בכללותו, העולם בכללותו, סדר הדברים בכללותם. אני מעריך שזוהי הסיבה שצ'פלין נחשב פחות היום. היום בעולם של סמואל בקט וכדומה, אנחנו מעדיפים סוג אחר של אומנות. וצ'פלין הוא נתפס לעתים קרובות כיוצר אינטואיטיבי, ואכן אני מבין מדוע, עוד פעם, אינטואיטיבי באותו מובן שהוא יודע להוציא את ההיבטים הילדותיים של כל אחד מאיתנו החוצה, ולתת להם ביטוי, מה שמאוד מתאים לפליני. וזו יכולה להיות אחת הסיבות מדוע פליני אוהב אותו ואנחנו פחות. כי עוד הפעם, לנו, היינו לאנשים שתפיסת עולמם נתפסת כאינטלקטואלית, יש יותר ייצוג בשופטים, בחבורה שבחרה את המאה סרטים, או כמה שזה לא היו סרטים כאלה. והסיבה השנייה, וגם אותה אני נוהג לומר בסיפורים, בהסברים שלי בשיעורים, זה שצ'פלין לא נתפס אף פעם כיוצר בעל משמעות בכל מה שקשור בשימוש במבע הקולנועי. הוא עושה קולנוע פשוט, הוא עושה קולנוע פרימיטיבי, הוא עושה קולנוע מהסוג שהיה מקובל בימים הראשונים של הקולנוע, הוא לא מפתח את המבע שלו למבע יותר מורכב. המקסימום שהוא יכול לעשות זה לעשות קאט בנוסח שמזכיר את אייזנשטיין או את האיש שעשה את ברלין סימפוניה של עיר, בין פועלים שהולכים לעבודה ובין פרות שהולכות לבית המטבחיים, שנתפס כמיושן, שנתפס כדבר שאיננו מקדם את הקולנוע כמבע, כאמצעי ביטוי. פליני לא דומה לצ'פלין מהבחינה הזאת, השימוש שלו במבע הקולנועי הוא מאוד מאוד מורכב. אבל זאת הסיבה שהיום כאילו שמים את צ'פלין בשורה השנייה. אם זה מוצדק או לא, כל אחד יחשוב בעצמו.
אצל להגנת צ'פלין, כשמוזר, הוא אפשר להגיד שהוא גם ממש של צמצום. כלומר, הוא בוחר מהקולנוע רק את מה שנכון לו. הסרט שלו שנכנס אורות הכרך, אולי נכנס כי כן יש בו קצת יותר משחקים עם הסאונד בצורה אחרת, אז הוא כן נתפס כסרט שמנסה לעשות אווירה על קולנוע. למשל, הקאט שדיברת בהתחלה של זמנים מודרניים הוא קאט לא מעניין, כי הוא קאט שכבר פריץ לנג עשה אותו. אז
כן, אבל עדיין פליני עושה קאטים, נקרא להם בגסות, שאלן רנה עשה אותם, והוא בכל זאת כן עושה אותם בצורה חדשה ומעניינת.
שוב, אם אני אחזור למה שאני נוהג להגיד בכיתה, צ'פלין נמצא את מקומו ברשימת 100 אנשים שהשפיעו על העולם הרבה יותר מהר מאשר ברשימת 100 אנשים שעשו את הקולנוע הכי טוב. זה הבעיה עם צ'פלין. צ'פלין באמת השפיע על העולם ושינה את העולם במובן מסוים. זאת אומרת, אני מעריך שאנשים לא נעשו אנטי-פשיסטים בגלל שהם ראו את הדיקטטור הגדול, אבל הוא תרם משהו לשיח המרכזי של התרבות במאה ה-20. האם אתה נוטה לכיוון השמאל, האם אתה נוטה לכיוון הלאומני, בשאלות האלה הוא עסק. ולכן אני בטוח שאני למשל הייתי מכניס אותו בעשירייה הראשונה, לא במאה הראשונים של אלה שהשפיעו על המאה ה-20. אבל השפיעו על המאה ה-20, זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות בקולנוע, זה יכול להיות בפעולה, זה יכול להיות בעשייה כזאת או אחרת למען קבוצת אנשים כזו או אחרת. אני יודע, כמו הנריאטה סולד ועליית הנוער שלה, אבל כשאתה בא, נגיד בצורה אובייקטיבית, לבדוק את תרומתו לקולנוע, אז אתה אומר שהתרומה לקולנוע, לא לתרבות, היא יחסית מינורית. ואני לא מצדיק את צ'פלין, או תוקף את צ'פלין, ממש אין לי כוונה לתקוף את צ'פלין, אני אוהב אותו אהבת נפש. אני מנסה להצדיק את עמיתיי שהשתתפו במשאל, ושמו בקושי סרט אחד שלו במקום החמישי.
לא, זה מרתק מה שאתה אומר, שהוא משפיע יותר על העולם מאשר על הקולנוע, דרך הקולנוע.
בוודאי. על העולם הוא משפיע מעצם העובדה שאתה לא יכול לדבר היום על ילדים שלא עברו בשלב זה אחר להתפתחותם סרט של צ'פלין. זה נכנס לך, וזה חלק מהתרבות שלך.
לעומת סרט
של צ'פלין. כן, ואי אפשר לוותר על פליני. הבעיה עם פליני זה שאחד הדברים שמאפיינים אותו זה שהוא נע בין הצורך לדבר באופן הכי ישיר, הכי מתקשר, כן, עם קהל, ומצד שני הוא רצה להיחשב כאומן גדול, זאת אומרת לבנות מבע קולנועי מורכב, כמו שראינו בפרסונה. פרסונה של ברגמן מוותר על 80% מהצופים, הוא הסתפק ב-10% מהצופים, הוא עושה את זה בידיעה שהמבע הקיצוני שבו הוא משתמש הוא מעל לראשיהם, אם אני אגיד את זה בצורה צינית, מעל לראשיהם של צופי ערוץ 2. ופלין נורא רוצה את האהבה של צופי ערוץ 2, הוא רוצה את האהבה, אם נחשוב על הביטוי האומלל הזה של מסעוד המשדרות, הוא רוצה לתקשר עם אנשים שהאמירות שלו יעשו להם משהו. הוא לא מוותר על התקשורת הזאת, ולכן יש אצלו קונפליקט מובנה. בין הצורך לעורר רגש לפעמים באמצעים, איך אני אגדיר אותם, בנאליים או שחוקים, ומן הצד השני לבנות סטרוקטורות של מבע קולנועי מהמתוחכמות ביותר שיש. וזאת אחת הסיבות למה אני אוהב אותו.
ומרגישים את הקונפליקט בסרטים עצמם, הגרוטסקה שלפעמים יש בסרטים שלו, נכון. הקיצוניות, העממיות שלפעמים אפילו מוגזמת עם פלוצים בפרשות ודברים כאלה.
נכון.
אל מול איזשהו, כן.
ועם אותה עמדה מצ'ואיסטית, מסורתית, גברית, שלפעמים היא מתסכלת ואפילו גורמת לך למחשבה שנייה על פליני, כמו שזה יכול לבוא לידי ביטוי החל מ8.5, אבל בסרטים פחות מעניינים כמו עיר אנשים, זה יכול אפילו לעבור את הגבול.
כן, ל8.5 יש אבל בעיקר בצנות הארמון ובצנות עם אשתו, כפי שהיא מוצגת בסרט, יש הרבה ביקורת פנימית כלפי הגיבור. עוד ככה אני פותר את 8.5.
אתה לא צריך לפתור אותו, אני חושב שהוא פותר את עצמו. לא, אבל כשאתה חושב על הדמות הזאת, סרגינה, הסרדינית, האישה ההומלסית שגרה על שפת הים, שיש לה ממדי גוף גדולים, ושהילדים חולמים עליה ובונים דרכה את ההתפתחות או ההתבגרות המינית שלהם. אז הדמות מצד אחד מביעה איזה עמדה כלפי גופניות נשית ומיניות נשית, ומצד שני היא דמות הזויה, היא דמות של פנטזיה, והיא דמות שבה פליני יכול לבטא את הפסיפס הרב גוני של דמויות אנושיות, בין נשים ובין גברים, ולכן לא שאתה סולח לו, אתה בירה לא חושב שהוא חטא. זאת אומרת, הוא מציג מין עולם שיש בו ממדים של גרוטסקה, הגרוטסקה היא בילט אין, פעם היא על חשבונה של מיניות נשית, אבל היא לא חייבת להיות כזאת.
יש גם את הדמות של אשתו, שהיא דמות לא גרוטסקית, ובסרט 8.5 היא דמות של קורבן. היא דמות מעוררת הזדהות אולי יותר ממנו, כי היא סובלת ממנו.
לא ניכנס לרכילות קולנועית, אבל היא הייתה קורבן.
כי דיברנו על ברגמן, אז בניגוד לברגמן, לפליני לפחות אישה אחת הייתה רשמית כל הקריירה.
כן, אתה יודע, במונחים של הרומן הרומנטי, ויש הרבה קליינטים לעולם של הרומן הרומנטי, היא נפטרה, אם אני לא טועה, משהו כמו 4 או 6 חודשים אחריו, אולי שנה אחריו, ולכן זה משמש את כותבי הרומן הרומנטי כביטוי של אהבה רומנטית. היא לא יכולה להחזיק מעמד, להישאר בחיים, שבעלה לא על ידה. זאת אומרת, הפכו את מותה המוקדם לסוג של מיתוס.
אני זוכר שהייתי בארגנטינה וקראתי, עקבת אחרי זה בעיתונים, ובאמת עשו ככה.
והיחסים ביניהם היו תלותיים מטבע הדברים, זה אי אפשר למנוע. ברגע שהוא הבמאי שלה והיא השחקנית שלו, יש תלות. יש תלות. ובתלות יש תמיד מישהו שהוא חזק במערכת היחסים, זה שנתלים בו, ויש זה שתולה את עצמו, שנמצא במצב בעייתי יותר. לכן זה בילט אין בתוך מערכת היחסים ביניהם.
עוד היבט אחר של הסרט גבי, אז זה שהוא פונה גם לקהל הפשוט. אני חושב שאולי ב8.5 הוא מאתגר את הקהל יותר. נגיד, אני, זה, הסרט 8.5 היה עבורי כמעט הכנה לעולם של הקולנוע המודרני, אני לא יודע אם הוא הראשון שראיתי, אבל בין הראשונים, וסרט שנורא פשוט הלכת בו בעיבוד, כי הוא לא אומר לך,
נכון.
אני חולם, זה זיכרון, זה ילדות, נכון. זה עכשיו, זה הזיה, נכון. זה גם וגם.
מה שמחזיר אותנו לזרם תודעה. ולניסיון לדבר על זרם תודעה. תראה, אני נורא אהבתי את מה שאמרת כרגע, כי אני רוצה להשתמש בזה כדי לספר לך משהו שאתה ודאי יודע. הסרט הזה הוקרן בהקרנת בחורה דווקא במוסקווה, בפסטיבל מוסקווה. אני מתכוון מחוץ לאיטליה. ומוסקווה נשלטה ב-1964, נדמה לי זה היה, נשלטה כבר כמה 34 שנים, על ידי ממסד תרבותי כפייתי, שמנע קיומה של אומנות מודרנית. כל אומנות מודרנית נתפסה כאויבת המערכת, שדגלה, כפי שאתה יודע, בריאליזם סוציאליסטי. לכן, פליני שמשתמש כאן בטכניקה של אומנות מודרנית, מה שקרוי זרם התודעה, זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, הוא לא אומר לנו אם זה קורה באמת, אם זה זיכרון, אם זה חלום, אתה כל הזמן מתבלבל באיזה מימד מציאותי אתה נמצא. וזה הדבר הכי מרתק במה שנקרא זרם התודעה. ההזיות במוחו של לאופולד בלום, שהולך ומשתכר ככל שהוא עובר מפאב לפאב בדבלין וכדומה, אתה כבר לא יודע אם מה שג'יימס ג'ויס מתאר באמת קורה, או שזה הזיה, או שזה דמיון, או שזה הלוואי או כל הדברים האלה ביחד. ופליני היה מודאג מאוד, כי אתה צודק ב-100%, הוא רוצה לתקשר עם כל הקהל. ובברית המועצות, כיוון שאף אחד לא היה אמור לקרוא ספרים של אומנות מודרנית, כולל את המושג זרם תודעה, ושום סופר סובייטי לא היה יכול לכתוב בזרם תודעה, הוא עלה על הבמה לפני ההקרנה בפסטיבל מוסקווה, אולם מלא מפה לפה, אולם ענקי של לא מאות צופים, כן? יותר מ-2,000 צופים, ואמר להם, תתייחסו לסרט בצורה הבאה, אני מצטט פחות או יותר, תארו לעצמכם שאתם יושבים בפאב, תופס אתכם שיקור, תופס אתכם בדש המעיל, לא נותן לכם ללכת, ומתחיל לדבר. ואתם שומעים משהו מדבר, אתם לא יודעים אם זה הזיות של שיקור, אם זה קרה באמת, אם זה משהו שקרה לו, אם זה משהו שהוא מדמיין. זה, הוא אמר, הסרט שלי. עשה מבוא קצר למושג זרם תודעה. ואכן, המורכבות של דרך הסיפור היא בילט אין בתוך המה. אני אוהב עוד היבט אחד שפליני עושה בסרט הזה. ברגע שאתה חודר את תוך הנפש פנימה, ואתה לא מתאר אירועים מציאותיים, אלא אתה מתאר אירועים כפי שהם משתקפים בתוך הנפש. זאת אומרת, הזיכרון כמו שאתה זוכר אותו, ההזיה שאתה עברת אותה, החלום שלך, הסיוט שלך, המציאות שקרתה לך, שאתה כבר מעביר אותה פריזמה של שינוי מעצם העובדה שהיא חלק מהעולם שלך. פליני החליט שהוא הולך על סגנון קולנועי שנקרא אקספרסיוניסטי. הוא חוזר פתאום אל האקספרסיוניזם ומבקש מהצלם שלו לעשות את כל השטיקים המפורסמים של האקספרסיוניזם, בעיקר הקיצוניות, ההנגדה הקיצונית בין שחור ולבן. והוא מחזיר אותנו לימים של האקספרסיוניזם כביטוי של תיאור עולם פנימי. שאהבתי את זה לא פחות מאשר את השימוש בזרם התודעה. אם נמשיך את העניין הזה של האקספרסיוניזם רגע נוסף, אז בסרט התאום של 8.5, ג'וליאטה של הרוחות, הוא מתייחס באופן ישיר לאקספרסיוניזם, דרך מחווה, אני כבר לא זוכר מה זה בדיוק, מי היא בדיוק, אבל איזה גורו הודי שמוצגת כגורו הודי, ספק זכר, ספק נקבה, הוא לוקח את השחקנית הכי אקספרסיוניסטית בתיאטרון הגרמני, ולסקה גרט, כדי שהיא תשחק את הדמות הזאת. הוא קושר את זה מיד עם האקספרסיוניזם הגרמני, שזה גם מוכיח עוד איזה משהו שסותר את מה שאמרתי קודם. אתה לא יכול להיות אינטואיטיבי, לעשות דברים אינטואיטיבית, ופתאום להשתמש בידע של תולדות הקולנוע, בידע של סגנון שהוא דומה מאוד לסגנון שלך, ולהשתמש בו באופן כל כך אנליטי, כך שגם בפליני, לא רק בי, יש סתירות פנימיות.
עוד אלמנט בג'וליאטה של הרוחות ובפליני, ג'וליאטה של הרוחות הוא הסרט הראשון בצבע, אם אני לא טועה, והוא משתמש בצבע. בצבע אקספרסיוניסטי, כפי שלא רואים הרבה היום.
בוודאי. פבלו הזכיר את השאלה, אם אני נוטה לכיוון של אנטוניוני או לכיוון של פליני. שניהם ברגע מסוים מגיעים שניהם לסרט בצבע, ושניהם משתמשים בצבע בצורה מאוד מאוד אחרת ממה שמקובל באותה תקופה. אבל אנחנו עוסקים בסרט שהוא עדיין שחור לבן, ולכן הדרך להשתמש בצבע הוא באמת הדגשת הקצנה של השחור והלבן בנוסח שמזכיר את הקולנוע האקספרסיוניסטי. הצלם של הסרט נותן לפליני הרבה הרבה מהעוצמה שמאפיינת לו את הסרט. אני זוכר אנחנו זוכרים את הקטע במרחצאות, כשהוא יורד אל הגיהינום הנמוך ביותר לפגוש את הבישופ, את הארכי בישופ, כדי לקבל את ברכת הכנסייה הקתולית. וכמובן גם הרעיון שאני מדבר על ירידה עם מדורי הגיהינום, זאת אומרת העובדה שהוא יודע את דנטה ומשתמש בדנטה, הוא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלו. זה היום ונורא שבן אדם כמוני אומר עליו שהוא ילדותי, פרימיטיבי ואינטואיטיבי. הוא זה, אבל הוא כל הדברים ביחד. המורכבות של פליני היא מתאה לעתים קרובות. הבן אדם הזה שולט בכל המערכות, כולל המערכת של ידע מקצועי, השכלה, ביקורת אינטלקטואלית, והוא יודע להכניס אותו לתוך הסרט שלו.
זה עושה קצת קצר במוח במובן מסוים, או קצר חווייתי, השילוב הזה בין הוולגריות ולפעמים שוביניזם שהזכרת ומצ'ואיזם, ועם האינטלקטואליות המופשטת הזאת.
זה סוד קסמו של פליני, ואני אגיד שלעיתים קרובות המרצים הכי הכי אינטלקטואליים באוניברסיטה, אני לא אזכיר שמות, אתם מכירים את השמות האלה, לעיתים קרובות נתפסים ומורשמים בהטרדה מינית או בשימוש בליבידו שלהם באופן הכי מצ'ואיסטי בעולם, כשהם יכולים להפעיל כוח על סטודנטיות מסכנות.
זה, אז בעצם יש לפליני גם הרבה להגיד על הקשר הזה בין היצר לבין השליטה בו.
יש לו משהו אחד לומר, שבכל מקרה של קונפליקט בין יצר ויצירה שנובע מתוך הביטוי יצר, אז לא היצירה היא באמת ביטוי של יצר, לבין אינטלקט, תעדיף את היצר.
הסרט של פליני שאני הכי אוהב זה זיכרונות, המרקור, ובתוך הסרט הזה אולי הרגע שאני הכי אוהב זה הדוד שעולה על העץ וצועק ווליו נדונה, אני רוצה אישה, אני רוצה אישה, ואיך הדוד הזה מייצג את היצר הכי בסיסי, הכי גברי אולי במקרה שלו, ועולה על עץ וצועק אני רוצה אישה, ועדיין בסצנה הזאת שהיא מצחיקה והיא עממית והיא בורקסית לחלוטין, עדיין אומרת משהו נורא יפה על, על אנושיות, על העולם שאנחנו חיים בו, על החוסר אונים, או על, או על הדברים האלה שהוא גם אומר אותם בדרכים אחרות.
טוב שאתה מזכיר את אמרקורד, כי הוא מאפשר לנו להרחיב ולהרחיב ולהרחיב. אתה כמובן לא לבד עם אהבת אמרקורד. הוא לא זכה להצלחה קופתית כזאת גדולה כמו דולצ'ה ויטה, אבל הוא אחד הסרטים הכי סימפטיים של פליני. מה לדעתי כל כך יפה בדרך שבה פליני רואה את העולם, אגב, גם בשמונה וחצי, אבל יותר מוקצן באמרקורד. באמרקורד, המילה אמרקורד פירושה אני, אני זוכר, אני. כן. האני כאן הוא נורא נורא חשוב, אבל הסרט מסופר לכאורה לא מנקודת ראותו של פליני, אלא מנקודת ראותם של שני ילדים. שיכולים להיות שניהם פליני, אחד פליני בגיל כמה? 6, והשני פליני בגיל 13-14, כן. כלומר, יש לך שני המספרים האלה, ויש לך עוד מספרים שלמשל מוכר הממתקים, האיש הזה שמספר על השייח הערבים, אלף נשותיו, כן. כל המספרים הם עממיים, להוציא מספר אחד, שהוא כזה בורגני או זהר בורגני, ופליני לועג לו כל הזמן.
דוטורי, כן.
בדיוק, לועג לו כל הזמן. נקודת המוצא היא עממית במכוון. היא עממית במכוון. הרעיון שפליני מתחיל ככותב הדיאלוגים של תושבי שכונות העוני בסרט רומא עיר פרזות, עושה אותו מזוהה עם השכבה העממית ביותר באיטליה, והוא בכל הסרטים שלו מנסה לדבר על סוג מסוים של עממיות. למשל, האישה שלו מורכבת מאוד בשמונה וחצי. היא אישה בעלת חיי נפש פנימיים מאוד מורכבים. אישה מתוסכלת, שמביעה את התסכול שלה בצורות מאוד מאוד מתוחכמות. וכשהוא בוחר מאהבת, הוא בוחר מאהבת, מה זה עממית? העממית ביותר שאפשר להעלות על הדעת. כלומר, הפלירטות שלו עם איזה עממיות, ראשוניות, בסיסיות, כן, מצד אחד, ועם הילדות, עם הילדותיות, הוא מפחד מאוד להתנתק מהילדות. כולנו מתנתקים מהילדות. אנחנו נעשים מבוגרים ושוכחים את עצמנו כפי שהיינו ילדים. והדבר הכי יפה זה הרעיון שהוא חוזר למצב הילדות. המודרניזם כולו מתחיל עם ילדות. אני עושה הכללה, אבל לא אכפת לי לעשות הכללה. הציורים בנוסח של איך ילדים מציירים, החל מפול קלה וגמור ברפי לוי, הקשקושים של רפי לוי, כן? אתה כאילו משחזר את תפיסת העולם של ילדים, הציורים הראשונים של ילדים. ואותו הדבר אתה רואה כמעט בכל מה שמאפשר את האומנות המודרנית. האומנות המודרנית, אתה כל כך אוהב את הסרטים הקצרים של אלן רנה, גם פסלים מתים. האומנות המודרנית מתחילה מפסלים אפריקאים, מתחילה מהפרימיטיביות האנושית הקיצונית ביותר. פליני מזכיר... נכון, ופליני מזכיר לנו את זה כל הזמן. הוא אומר, הבסיס האנושי הבסיסי זה העממיות והיכולת שלנו לשחזר איך היינו כילדים. לכן הוא כל כך אוהב ליצנים בקרקס. לכן המושג ליצנות, שובבות, תעלולים, הוא כל כך יפה אצלו. ולכן קטעי הילדות הם כאלה מקסימים. אתה אוהב את אמרקורד, בין היתר, כי קטעי הילדות בו רבים יותר מאשר בכל סרט אחר. כן.
השאלה ששאלתי לפני כמה דקות, אמרתי שיש פה שני חלקים, אחת לעבר בהקשר של צ'אבין, השנייה היא חלק השני הוא לעתיד. פליני, אני זוכר שאני רואה סרט של סקורסזה, סרט סטודנטים של סקורסזה, מאותה שנה שיוצא שמונה וחצי, כמה חודשים אחרי זה או שנה אחרי זה, וכבר כל הסוף של הסרט הסטודנטים שלו הוא מחווה טוטלית לשמונה וחצי. אנשים עושים מעגל סביב המאפיונר שהוא הוא גיבור הסרט ורוקדים ומעלים, ואז מיד יש גם את כל הג'אז הזה של... בוב פוזי ועוד שורה של סרטים.
כן, יש, כאילו... יש בתיאטרון את 9, שהוא כן. המשך של 8.5. כמובן עשו לפני... אותו לאחרונה כסרט,
כן.
נכון?
כן, עוד לפני כל הג'אז הזה גם בוב פוזי עושה את...
סוויט שרטי. סוויט
שרטי. ולמה אתה שוכח את וודי אלן?
וודי אלן. יש איזושהי תחושה ש... ולא רק זה, זאת אומרת, יש תחושה שגם בשלב כלשהו... תמיד מגיע במאי שעושה את מה שנקרא השמונה וחצי שלו, שזה אומר, הסרט על עצמו, נכון. על הקולנוע, נכון. על איך הוא כבמאי, איך הוא מרגיש בתוך תוכו. נכון. ונראה שפליני, אני לא יודע אם היה במאי שעשה את זה גם לפניו או לא, אבל איך הוא פותח את הדלתות לבמאים שכל כך רוצים גם ככה לדבר על עצמם ולהגיד להם, זה בסדר, בואו תעסקו בעצמכם בדרך הכי סובייקטיבית נכון. שיש. כי זה לא 400 המלכות, שזה הביוגרפיה, זה ממש החוויות הפנימיות.
נכון, אתה צודק. תראה, לגבי סקורסזה זה קל מאוד להבין. סיבה ראשונה זה שמאז דולצ'ה ויטה נשכח לרגע את לסטרדה ולילות קביריה. הטענה שלי כלפי לסטרדה ולילות קביריה, שהם עדיין נשארים בתוך מה שאנחנו קוראים הגטו האומנותי. צופי הבורקס בישראל לא הולכים לראות את לסטרדה ואת לילות קביריה, הוא עדיין גטו אומנותי. דולצ'ה ויטה פרץ את הגטו האומנותי, דולצ'ה ויטה נראה על ידי כולם, לפחות בגלל המימד השערורייתי שהיה לסרט, רק מדורי הרכילות לא הפסיקו לדבר עליו. ולכן אחרי דולצ'ה ויטה, פליני הוא בן אדם שאם אתה פותח קו אופנה, אתה קורא לו פליני. אם אתה פותח מסעדה חדשה, אתה קורא לה פליני. יש שיר של אריק איינשטיין וחבורתו, אני לא זוכר אם זה להקת החלונות הגבוהים או משהו כזה. פליני אנטוניוני, כן? קולנוע מודרני זה פליני אנטוניוני.
לא, זה הטוב הרב הנערה, להקה.
העיקר שזה שיר פופולרי. זאת אומרת, פליני הופך להיות לדימוי של קולנוע, נקודה. ותחשוב על הרעיון שסקורסזה מושפע מהאווירה התרבותית של 64-65, שפליני הוא בראש הפירמידה. יחד עם אחריה, בראש הפירמידה, תחשוב על המוצא של סקורסזה. ברגע שאתה רואה במה יהודי שעושה את הדבר הכי נפלא בקולנוע הוליוודי, אתה כישראלי כאילו מתייחס על זה טיפ-טיפה, בכל זאת הכיחה במובן מסוים. סקורסזה מאוד קשור לקולנוע איטלקי, מאוד קרוב, זה זה כמעט מובן מאליו שפליני מוכרח להשפיע עליו. מה גם שמבחינת הטמפרמנט האומנותי שלו, אני לא חושב שסקורסזה הוא אינטלקטואל. הוא גם אינטלקטואל, אבל הוא לא. הוא עובד באמת מהמעיים, באמת מהבטן, באמת מהיצרים שלו. בעיניי הוא אחד הבמאים הכי יצריים שיש בקולנוע. אז יש גם, נגיד, אנלוגיה בין האישיות של פליני והאישיות של סקורסזה. אבל ללא ספק, אני חושב אולי ככה, כמו שסיפרתי קודם על הדרך שבה פליני מציג את הסרט הזה בפני הקהל במוסקבה, שאין לו מושג מה זה זרם תודעה. פליני הוא הפופולריזטור מספר אחת לדעתי של זרם התודעה. לפניו הסרטים האלה הצבנו, פשוט הצבנו. הם גרמו לניקור, הם גרמו לתחושה של חוסר קשר בינך ובין הסרט. אני נוהג לחשוב שזרם התודעה הביא לקולנוע אלן רנה. אני חושב שזה כמעט נכון אחד לאחד. מי הסרטים הקצרים שלו דרך הירושימה אהובתי. אני לא מסוגל לראות את הירושימה אהובתי. אני לא מסוגל. הסרט הזה קר, מנוכר, רחוק ממני, גורם לי לרגשות של דחייה. אני יודע שחובה לראות אותו. אבל אני יודע שגם חובה לקרוא את ג'יימס ג'ויס, את יוליסס. אתה יודע לאיזה עמוד הגעתי ביוליסס? אני לא אגיד, כי אחרת יראו את הסמכה שלי. זה מעצבן. אני בשביל להוד את זרם התודעה, זקוק לסופרים שיעשו לזה פופולריזציה. וירג'יניה וולף, מיסיס דלווי, וויליאם פוקנר. ואז אני קורא את זה גם בהנאה, ואני גם מתרשם מהמבע הקולנועי. תראה, פליני הוא בן אדם מאוד מאוד אוהב אדם. הוא יוצר הזדהות חזקה מאוד עם כל אחת מהדמויות שלו. עם המאהבת שלו, עם אשתו, עם האריסטוקרטית שהוא מנסה ליצור איתה איזשהו קשר. כל הדמויות הן דמויות אנושיות מאוד מאוד חמות, וכיתה הזיכרונות שלו מדברים באופן הישיר ביותר, בלי מתווכים אל כל אחד מאיתנו. ולכן אתה מקבל את זרם התודעה כחלק מהמבע הקולנועי הסדור שלו. ואחרי זה אתה אומר, איך לא חשבו על זה קודם? איך לא חשבו? זאת אומרת, בין הירושימה האהובתי לבין פליני מפרידות 4 שנים. 4 שנים שבהם הוא כנראה עיכל את הטכניקה החדשה הזאת. אגב, כמו ברגמן, גם ברגמן מכניס טכניקות של, של זרם תודעה רק 4 שנים אחרי הירושימה האהובתי. זה נורא קשה להסתגל לטכניקה חדשה. אבל ברגע שהוא עושה את זה, יש הרי לפליני מילה אחת שאתה מוכרח להודות בקיומה, חריזמה. יש לו חריזמה. הסרטים שלו מציפים אותך, אותי לפחות, הם מציפים. הם מציפים ברגשות, הם מציפים
בהומור גם.
בהומור. הם מציפים אותי בגלל שהם כל כך חופשיים ומשוחררים. הם מציפים אותי כשהוא בונה חלום, הלוואי ולי היה הדמיון לבנות לעצמי חלומות כאלה. והם יפים להפליא, הם אירוטיים, הם חושניים מאוד וכדומה. ולכן הוא עושה פופולריזציה גם לטכניקה החדשה, ולכן כל אחד אומר, זה כל כך קל, זה כל כך פשוט, תראה איך הוא יוצא מזה בקלות. ומנסה גם הוא, האומץ של הבמאים האחרים ללכת בעקבותיו, יש גל של 8.5, אתה הזכר דרך חלק קטן.
המראה של טרקובסקי בסרט רוסיה.
ודאי, התייחסות ישירה ל8.5.
הכל המחירה של אנג'י ויידה, שנראה לי פחות מוכר ואני מאוד אוהב.
וגם דברים שהם לא בהכרח זרם תודעה, אבל של קיין עוסקים.
נכון, כמו לילה אמריקאי של טריפו.
כן, שהוא גם מתייחס לפליני, או סקס איז קומדי של קטרין בריאר, אפילו לדעתי אד ווד של טים ברטון, במובן מסוים, 8.5 שלו. מה שיש לי להגיד על קולנוע, מה שיש לי להגיד על יצירה, ועל הסיבות למה אני יוצר. ועל העולם, ואיך אני מתחבר לעולם.
וסטארלייט ממוריז, כמובן, של וודי אלן.
סטארדסט, כן.
סטארדסט.
ואם אנחנו כן הולכים לכיוון אחר של זרם תודעה, עוד מישהו שעושה פופולריזציה של זה, זה גם דיוויד לינץ', כן? זה, שהוא עושה את זה נגיש בדרכים אחרות.
נכון.
זה מעניין אם ללא פליני, אולי הזרם תודעה נשאר כמשהו מנותק, גטו, אינטלקטואלי.
ודאי. אני שוב מזכיר לך שכשאתה קורא את ג'יימס ג'ויס, תראה, אחד הדברים הלא נעימים זה להגיד שלפחות בקריאה הראשונה לא הצלחתי לגמור אותו. אבל כשאלף בית יהושע עושה זרם תודה, אני מצליח לקרוא את זה, זה מרתק אותי.
אני חייב לציין, קודם כל אני מאוד מתרגש מהסרטים המוקדמים של אלן רנה, בעיקר שתקעת במריאן בד.
כן, טוב, אנחנו קצת סרטים פה. לא, סרטים במובן הזה נושא, גם אני וגם אתה.
המילה הנכונה היא מתרגש?
כן.
וגם ירושים עובדי. הדמעות. לא שאני יכול להסביר לך מה הולך שם, אבל אני מתרגש עד מאוד. וגם נגיד ויליאם פוק נראה לי מאוד בעייתי, וג'יימס ג'ויס איכשהו צלחתי. תמיד זה אישי, אני
מבין. הבדלים אינדיבידואליים מקובלים עליי.
יש אותו עניין גם עם ספרות ארגנטינאית שלו.
פליני, בדרך כלל באמת הרבה יותר נגיש ו... חוגג את החיים בסרטים אחרים, ב8.5 זה קצת שונה, בסרטים אחרים איך אפשר לא להתמסר לחגיגה של הדולצ'ה ויטה ולכאב שיש שם בסוף. ו8.5, שוב אתך, איך אתה, מה זה פקק תנועה, חלום שלו, באפיפון, או אפיפון, בבית מרפא, אתה רפא איזה מציאות או זה עוד חלום. מדבר על 10 דקות עכשיו את הסרט ואתה כבר אבוד.
תראה, הוא יודע איך לתת לך יחד עם הכאב גם את הסוכריה. עצם העובדה שהוא שם כאלטר אגו שלו את השחקן היפה ביותר באירופה, כן, את מרצ'לו מסטרויאני, כולל הכישרון של מרצ'לו מסטרויאני, והוא הופך להיות האלטר אגו שלו. עצם העובדה שהוא מחזיק בבית את השחקנית בעיניי הכי טובה באירופה, כל זה הופך לגלולה להיות הרבה יותר מתוקה מאשר מראה. הלא בסופו של דבר, אתה צריך לתאב את הדמות שמתוארת ב8.5. נכון שאתה מזדהה עם אדם שנמצא בחסם יצירתי, אבל הוא כזה אגואיסט, הוא כזה לא סופר אנשים ממטר, הוא כזה במובן מסוים, הייתי אומר, לא אנושי, לא כלפי הוריו, לא כלפי האישה שאיתו, לא כלפי הדמויות שהוא נמצא איתם. הוא אגוצנטריסט בצורה חסרת תקדים, הוא אגואיסט, שרק דבר אחד מעניין אותו, שישרתו אותו. יש איזה קטע שאותי ריגש, פליני בהחלט מרגש אותי, שבו האסיסטנט שלו, אסיסטנט ההפקה שלו, אומר לו, רק תן לי להבין מה אתה עושה, תן לי להבין מה אתה רוצה ממני, תן לי להבין מה אני צריך לעשות בשבילך, כן. ואתה מרגיש שהאיש הזה מנפנף אנשים, כמו ליברמן, ללא שום סנטימנט, ללא שום רגש אנושי, ובכל זאת אתה אוהב את הסרט, ואתה אוהב את הדמות שלו, משום שהדמות הזאת מגיעה למצב של איזה אין עונות טוטלית, כולל אפילו אין עונות מינית, כן? ועצם המצוקה שלו והיכולת שלו לצאת מהמצוקה הזאת, למצוא את הדרך לצאת מהמצוקה הזאת, היא מסע אנושי שאתה אומר להזזל, כן? הוא עושה את זה בסופו של דבר.
אני שמח שהזכרת את מסטוריאני, כי רציתי אולי כן לדבר על החיבורים המיוחדים שקיימים באופן כללי בין שחקנים לבין במאים, וספציפית מסטוריאני פליני, המערכת הזאת היא כל כך מרתקת, הוא כל כך שונה ממה שהיית מצפה שבמאי כמו פליני ייקח כנציג שלו בתוך הסרטים. אני יכול להבין את דנירו עם סקורסזה, אני יכול להבין את הרצוג ואת קינסקי, את פליני ומסטוריאני, למרות שהחיבור הוא סופר טבעי, יש משהו שאתה אומר, למה, איפה ואיך מתארגן? אתה מצליח להבין את החיבור המיוחד הזה?
תראה, אני מצליח להבין רק מבחינה אחת. מסטרויאני הוא אולי הדימוי הכי יפה שיש לנו של שחקן. הוא זיקית. זיקית פירושו שהוא משנה את הצבע ואת הצורה בכל סיטואציה שבה הוא נמצא. אני חושב שמסטרויאני הוא האיש של הבמאי שמביים אותו. הוא הגיבור הכי מנוכר שעולה בדעתי. כשהוא עובד עם אנגלופולוס. אני זוכר את מגדל הדבורים. להשוות בין הדמות שהוא עושה במגדל הדבורים לבין דמויות שהוא עושה אצל פליני, אי אפשר.
או בלנוטה של אנטוניוני.
הוא פשוט שחקן של במאי. הוא נותן לבמאי בדיוק את מה שהבמאי רוצה. כאילו הוא אומר, אני טאבולה רזה, אני מעמיד את עצמי לרשותך. הוא יכול וולגרי וגס. בקומדיות הנפלאות של פייטרו ג'רמי. הוא יכול להיות מופנם ומלא, נגיד בסרטים כמו אנטוניוני, הלילה, או סרטים דומים. אצל מנואל דה אוליברה, הוא עושה תפקידים שכל כך תואמים את העולם של מנואל דה אוליברה. ואני חושב שזה הסוד של הקסם שלו. הוא נותן לבמאי בדיוק את מה שהבמאי מתכוון. ולכן בסרטים של פליני, הוא עצמו, זה מה שמשגע אותי, נעשה ילד, ומתנהג כמו ילד, ויש לו ג'סטות כמו ילד, כן? ואני בטוח שהוא עשה חודשיים, שלושה חודשים של מעקב אחרי ההתנהגות של פליני, ולמד אותו בעל פה.
יש תחושה שמסטוריאני מייצג אולי את הקטעים, את החלקים באישיות של פליני, שפליני עצמו אולי פחות אוהב.
נכון.
הוא יכול לשים אותם במסטוריאני, אולי דווקא בגלל
ה... כן, בוא ניקח את המקום שהתחלנו ממנו, את דולצ'ה ויטה. כאילו פליני מסתכל על עצמו כמו שהוא היה בשנות ה-40, הוא היה בשנות ה-40 עיתונאי כתב רכילות שחיפש סיפורים פיקנטיים על כוכבות קולנוע. והוא מסתכל ואומר, אני הייתי כזה? זה אני? ואז כמובן שההצגה של הדמות היא מאוד מאוד ביקורתית. כן? אותו הדבר ב8.5. הוא מסתכל על עצמו באותו רגע שבו הוא... מתנהג בצורה כל כך, כמו שקראתי לזה, אגואיסטית, ונותן למסטרויאני לגלם את הרגעים הקשים האלה.
דבר, מסטרויאני בכל זאת, עם הזיקיות שלו, יש בו אלמנט של גבריות במשבר שעובר אצל במאים שונים, או הרבה במאים שעסקו בזה בחרו לעבוד איתו. בגלל זה אני חושב שיש דמיון מסוים בלנות אלף תפליני, כי הוא... את הדברים שאנטוני לא מבינים את הנשיות הפורצת האינטלקטואלית סביבם ולא מסוגלים לתקשר ולאהוב איתה, וזה עובד עם מרקו פררי שמסטרויאני עבד איתו נראה לי הכי הרבה עם כל הבמאים שדן בסוג כזה של גברים. ועוד אבל מה שנהן לסיתוף הפעולה שלהם, שאומרים פליני אומרים מסטרויאני, אחרי 8.5 יותר מ-20 שנה הם לא עובדים ביחד. והם חוזרים רק לסרטים שנקרא להם תקופת הסיכום של פליני, ג'ינג'ר ופרד, שזה גם דעיכה של העולם שלו, וסרט אינטרוויסטה שבה הוא בעצם סוגר את העולם של פליני.
ועיר אנשים.
כן, הוא לא...
נכון, הוא לא היה זקוק כנראה למרצ'לו מסטרויאני בסרטים שבין 8.5 ל... סרטי הסיכום, כפי שאתה קורא להם. אני הייתי מרחיב מעט את הדברים שאתה אמרת, אתה דיברת על גבריות במשבר. ואני חושב על הבדל בין שני הגיבורים הכי גדולים של הקולנוע האירופי בתקופתו של מסטרויאני, היינו מסטרויאני ואלן דלון, שהוא כאילו המתחרה על כתר הגבר האירופי היפה ביותר. התחושה שאלן דלון פועל, אפילו כשהוא נפעל, כמו בסרט סמוראי, שהוא כמעט ולא פועל, שפועלים עליו, הוא תמיד יוצר את התחושה של גבר פועל. ומסטרויאני, כלומר הייתי מת לראות אותו בהמלט, כי הוא יוצר את התחושה של גבר חושב. פועל, אבל חושב. כלומר, תחשוב שהמשותף גם לדמויות שהוא משחק אצל פליני, וגם לדמויות שהוא משחק אצל אנגלופולוס, כן, או אצל מנואל דה אוליברה. תמיד יש את התחושה שהאיש הזה מסוגל גם למערכת של חשיבה אינטלקטואלית. ואולי זה הרעיון שהוא נע בין שני עולמות כאלה, חוץ מאשר הוא מציג באמת, מסכים איתך לגמרי, את הנושא של גבריות במשבר, זה מה שמושך אותו לכל כך הרבה במאים. כי רוב הבמאים האירופיים בשנות ה-60 וה-70 עוסקים באמת בגבריות במשבר. הם עושים את זה אחרי שהאמריקאים עשו את זה בשנות ה-50.
זה מעניין, כי באמת המשחק של מסטרויאני הרבה פעמים נחשב לסוג של המשחק המודרניסטי, או שמתחיל, או שחלק מייצג לפחות, או מסמן את המשחק המודרניסטי של סוג של פסיביות, שאתה, נכון. אם ג'יימס דין ומרלון ברנדו היו צריכים לשחק, לפעול, להביע, אז מסטרויאני צריך להיות בשקט ולחשוב. ואנחנו מצלמים אותו חושב, והעולם מתנהג סביבו.
נכון, לכן הזכרתי את המלט, כי אחד הביקורות כלפי המלט הוא שהמלט הוא פסיבי. כולנו יודעים שהמלט הוא היפראקטיבי, אבל הוא פסיבי. תחשוב על מגדל הדבורים. מגדל הדבורים זה העולם רובץ על מסטרויאני, ומסטרויאני צריך להתמודד עם עולם שלא סופר אותו, כן? והוא כאילו נפעל יותר מאשר פועל. יחד עם זה תחשוב כמה פעולות הוא עושה בסרט מסטרויאני. מגדל הדבורים, הוא פועל כל הזמן, אבל התחושה היא של פסיביות.
הוא בעצם מפעיל דבורים, כלומר, יותר, אבל לא רואים את הקטע, לא רואים אותו מוכר את הדבש אף פעם.
נכון,
לא...
נכון, הוא לא פועל.
פשוט לדבר על הטרנפורמציה של הגבר מבוגר ואישה צעירה שיש בסרט.
בוודאי.
עוד אנסט סנגול פלוס בעניין של האינטלקטואליות של מסטרויאני, זה הצעד המושעה של החסידה, ששם הוא בעצם ריטואל שזנח את האינטלקטואליות שלו. אנחנו לא יודעים אם זה הוא או לא, אבל יש לו דמות אחת או שתי דמות שמגלם, ואחת מהן היא הייתה הקו המחשבתי האינטלקטואלי של יוון, וזה הקו שעזב את העולם. או בעצם בסרט הזה מדברים את המודרניזם שנעלם ופינה מקום לטובת נגיד מערכת פוליטית חדשה של הגירה.
נכון. כשאתה חושב על כל הדמויות האיטלקיות, הן בראש וראשונה איטלקיות. אלברטו סורדי הוא איטלקי, ויטוריו גסמן הוא רק איטלקי. ומסטרויאני פתאום הופך לדימוי של הגבר האירופי מפורטוגל ועד יוון.
מעניין באמת בפליני הניגוד הזה בין דמויות שמופיעות אצלו, שהן עממיות, שהן, איך קראו לו לאנטוני קווין ב...
זמפנו.
זמפנו. וגם ג'וליאטה מסינה, שהם ילדותיים ומצרים, לעומת באמת היושר והאינטלקטואליות והאלגנטיות הזאת של מסטרויאני, שבא באמת בניגוד לעולם הזה, ומייצר את המרקם. אבל זה לא בהכרח צריך את זה. אני יכול לדמיין את מסטרויאני עולה על עץ וצועק בסרטים אחרים, אבל לא בסרט של פליני. ובהקשר הזה, מסטרויאני נראה לי באמת, אולי לפי מה שאתה אומר, הגבר שיובד את ילדותו והוא מגעגע אליה ולא יכול לגעת בה.
הדמויות העממיות האלה של פליני גם לא יכולות להיות מסטרויאני, כי אני חשבתי ואני עדיין חושב שמסטרויאני הוא השחקן או האדם החושב. פועל, אבל חושב. והדמויות שאתה מזכיר, הן דמויות פקומות, הן דמויות שלעיתים קרובות יוצאות מבית משוגעים. זאת אומרת, הן הושפזו משום שחסר בהן משהו. הדוד שעולה על העץ, אבל גם סרגינה, גם כל הדמויות העממיות האחרות. משהו חסר בהן. הם נשארו תקורים בילדות ולא התפתחו לכיוון שקוראים לו אינטלקטואלי. זאת אומרת, שמסוגל לעשות הפשטות.
זה מעניין שהקולנוע של פליני מנסה לבוא ולשמר כאילו את המים והשמן ביחד, נכון, עם נכון. הילדות והבגרות האינטלקטואלית.
נכון, ברגל. יש באמרקור קטעים שמתקשרים עם ויטלונה, עם הבטלנים. זה חוף הים ברימיני. אתה רואה את אותם גברים, מזדקנים או לא מזדקנים, שמשרתים מינית את התיירות שבאות לרימיני, לעיר הולדתו. אתה רואה את הדמות הזאת בבטלנים, ואתה רואה אותו בזקנותה באמרקורד, כן. ואתה מבין, זה אנשים שחיים את החיים בלי מחשבה, בלי דאגה, בלי רפלקציה על עצמם. הם נותנים לחיים לזרום על פניהם, וככה הם חיים.
יש עוד משהו, אני רוצה לחזור, הים הוא מוטיב חוזר אצל פליני. הסרט שאני חושב של פליני הוא בכל זאת 8.5. הצנה שאני אוהב, והיא מהותית, לדעתי, היא בסוף של הדולצ'ה ויטה, כי שם יש לנו את ההתחלה של המשבר יצירה. המסטרויאני בסוף מסיבה פרועה מגיעים לים, משמע לוויתן, ואז הוא רואה מעבר לאיזה מפרץ ים קטן.
ילדה.
לא ילדה.
נערה מלצרית, היא הייתה אפיה קודם מלצרית, שהיא התמימות, כן ילדה, היא לא הנשיות פתוחה משוחרת שמולו, היא נגיד, לא יודע בתולה, אבל סוג של נשות
קדושה. אני הייתי אומר תמימות וטוהר.
כן, והיא רוצה לקרוא, היא אומרת לו משהו, והוא אומר, לא יכול לבוא, לא מסוגל כבר לגלל העולם הזה, לא מסוגל לחשוב ולהרגיש, כי הוא מרגיש שקשר איתה היא הקשר אמיתי, והוא אבוד ולא מסוגל לעבוד חצי לשון ים שמפרידה ביניהם.
זה מדהים לראות כמה הסצנות הסיום של פליני יש בהם מימד סימבולי נורא חזק. הרעיון של הילד עם החליל שמוביל את כולם בקרקס בסוף 8.5 ונער קטן נוהג בם, ציטוט מהתנך. הסיום של אמרקורד, הסיום הפיוטי הזה של אמרקורד, שהמוזיקה ממשיכה, אקורדיון
מנגן, עבר, שומת,
ממשיך,
לא?
וכולם עוזבים, לא, הוא לא מת, אבל הוא ממשיך לנגן שכבר כולם עזבו, וגשם יורד ואין סיבה להישאר שם. וכמובן הסיום בדולצ'ה ויטה, שדיברת על הצד של התקווה, ולא דיברת על הצד של הכניסה לבוץ, כי מול הנערה יש את המפלצת הזאת שעולה מן הים. הכאור האנושי, או הכאור שבטבע, מול התקווה שה... ואם אתה זוכר, אתה אמרת שדולצ'ה ויטה מתחיל את המחסום היצירה.
לא, הסוף, הסוים הזה, כלומר, הוא תקוע באמת בבוץ, בריקבון של העולם.
והוא לא מסוגל לשמוע.
ולא מסוגל לעבור לעולם.
אבל נזכור שהגיבור של דולצ'ה ויטה חולם על לכתוב רומן. הוא כל הזמן מדבר על זה שהוא יכתוב רומן. וככל שהוא נכנס יותר לאווירה של הדקדנטיות, הוא לא יכתוב לעולם את הרומן הזה. כלומר, השורשים של המשבר היצירתי כבר נמצאים בדולצ'ה ויטה. וכמובן שזה גם מאפיין את פליני, אם אני צודק רק על עצמי לדבר ידעתי, זה גם הביוגרפיה שלו. זאת אומרת, הוא נסע לרומא לא בשביל לכתוב את הדיאלוגים לרומא עיר פרזות, הוא נסע לרומא כדי להיות גורם בתרבות האיטלקית, כן? ובשלב מסוים הוא נכנע לפיתויים הכספיים, ולכאורה פנה לקולנוע וכו', ועד שהוא מצא את עצמו וגיבש את אישיותו, לקח כאילו כל כך הרבה שנים. הלו, הוא מתחיל לגבש את אישיותו באופן מדויק, הוא משתחרר מהנאו-ריאליזם, מההשפעות. אני חושב רק בויטלוני, רק בסרט השלישי שלו, אתה רואה ממש שחרור. אתה רואה ממש את המוטיבים של פליני המאוחר כבר בויטלוני. ואז בלסטרדה, בלילות קביריה, זה מתחזק, והוא מוצא את קולו האישי, אבל זה תהליך שלוקח לו זמן.
זאת אומרת שברומא הסרט, אפשר לראות אותו, מגיע ו... יותר עיתונה, אבל מגיע ל... לב הוולגריות, נכון, ומשתלטת,
נכון.
עליו.
והוא כמובן שזה לא רק וולגריות, אלא גם העולם של העממיות של שכונות העוני.
אנחנו כבר שעה ועשר דקות מדברים, פשוט השיחה מרתקת, אבל כמו שצריך לדעת לסיים סרטים, כנראה צריך לדעת לסיים פודקאסטים. אז אם יש מילות סיכום ואם לא...
מילת הסיכום שלי זה שכשאני רואה סרט של פליני, וכמובן שגם לפליני יש ניסיונות לא הכי מוצלחים, אבל הסרטים המוצלחים שלו, ויש לו הרבה דברים כאלה, החוויה שאני מקבל היא חוויה חובקת כל. היא אנושית, היא יצרית, היא של מבא קולנועי שתמיד סוחף אותי ותמיד מעניין אותי. תמיד פליני ימצא פתרון לא שגרתי, אחר מהמקובל, ותמיד הוא יקסים אותי. וכמובן ההנאה שהוא מחזיר אותך באמת לעולם שלם, סגור בתוך עצמו. אני לא רוצה להגיד ילדותי, אבל שלם וסגור כמו עולם של ילד. וזה דווקא במאה ה-21, זה דבר נחוץ במיוחד.
אז תודה רבה. ו...
לא סיכום, אמרות הכל.
ואני אשאיר למאזינים שלנו בעצם מתנה קטנה. אני הולך לשים אחרי זה שיר בתוך הפודקאסט של קייטנו ולוזו, הזמר הברזילאי, שעשה מחווה לפליני ולאנטוניוני, אבל בעיקר לפליני, ועשה דיסק שמוקדש כולו בשירים בהשראת דמויות וסרטים של פליני. אז זה לפחות שיר אחד מתוך הדבר הזה. ונתראה שבוע הבא עם לא.
בהחלט.
Pálpebras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, 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 Julieta Mazina. Ah, puta de uma outra esquina. Vida sozinha, tela de luz puríssima. Existe luz a que será que se destina? Julieta Mazina, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina, pele d'alma, Julieta Mazina. Aquela cara é o coração de Jesus. Pálpebras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, lua, Julieta Mazina, puta de uma outra esquina, minha vida sozinha, tela de luz puríssima. Existe luz a que será que se destina? Julieta Mazina, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina, pele d'alma, Julieta Mazina. Aquela cara é o coração de Jesus. Pedras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, 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 Julieta Mazina. Puta de uma outra esquina. Minha vida sozinha. Tela de luz puríssima. Existe luz a que será que se destina? Julieta Mazina, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina, pele d'alma, Julieta Mazina, aquela cara é o coração de Jesus.